פסחים, דף עין, מתחילים בעזרת השם, דף סמכתת עמוד ב' במשנה למטה. יושב אדם בסעודה, נוטל ידיים, אוכל את הפת, עם דגים, בשר, מסיים את הסעודה, הוא מרגיש שבע. מגלים לו חכמינו זיכרונם לברכה, במסכת מגילה דף זין, דע לך, אתה לא באמת שבע, אתה רעב. מה? אתה בא להגיד לי שאני רעב? אני שבע! אומרת הגמרא, כפין עניה ולא ידע. רעב העני, והוא לא יודע שהוא רעב. מה הכוונה? אם אותו אדם רגיל שישב ואכל סעודה אצלו בבית, ועכשיו מרגיש שבע, הזדמן לאיזה אירוע, אחת העולמות היוקרתיים, מקום ברמה גבוהה, והגישו בפניו את המעדנים שרק הם יודעים להכין, כשהוא יאכל שם, הוא יאכל כמויות הרבה יותר גדולות, ורק אז הוא יהיה שבע. אז מה, כמה הוא צריך לאכול? מה שהוא רגיל לאכול, או מה שהוא אוכל כשהוא נמצא באותם האירועים, בגני יוקרה, כנראה שהוא מסוגל לאכול הרבה יותר, רק שהוא לא מודע לדברים המיוחדים שיש, כי הרי במקום אחר הגמרא אומרת, רווחה לבסום השכיח, זאת אומרת יש רווח לאדם לאכול דברים מבוסמים, דברים ערבים, מביאים לבן אדם דבר מאוד מאוד שהוא ערב לו, הוא יכול לאכול גם אחרי שהוא שבע. אומר רבנו החתם סופר, כשאדם זוכה לאכול מאכל, מאכל בסומה שבבסומה, מבוסם שבמבוסמים, הוא זוכה לאכול מאכל של מצווה. כאן צריך גם להיות תקף הכלל הזה, רווחה לבסומה שכיח, יש רווח מיוחד לאדם לאכול דברים מבוסמים, דברים ערבים במיוחד. לכן יש כלל, כשאתה בא לאכול מהקורבן פסח, אל תאכל את הבשר של הקורבן אחרי שכל הערב פסח, כמעט לא אכלת שום דבר, והתחלת את כל הסדר של ליל הסדר, ואמרת את כל ההגדה של פסח, ועכשיו אתה מגיע לשולחן עורך, אתה מגיע כולך רעב, ואז תבוא לאכול את הבשר של הקורבן פסח מתוך רעב. לא! תאכל שולחן עורך כמו שצריך, ובתוך הסעודה תאכל בשרים, עד שאתה כבר תהיה כמעט צווה, אחרי שאתה כמעט צווה, אז מגיע הצפון בסדר של ליל הסדר, אז מגיע האכילה של האפיקומן, שזה במקור היה האכילה של הבשר של הקורבן פסח, אז כשכבר בן אדם צווה, כמעט, הוא הולך ואוכל מהבשר של הקורבן והוא מראה, זה דבר ערב ומבוסם, המצווה הנפלאה החביבה הזאת של אכילת קורבן פסח. אני אקרא את הלשון שלו. המשנה אומרת, הפסח נאכל על הסובה. יש כזה כלל. שתהיה אכילת המצווה כל כך חשובה בעינינו, עד שעל הסובה משאר מאכלים עוד נאכל פסח. ויהיה בפינו כדבש למתוק, הקורבן פסח. בדברים האלה הוא מבאר את דברי מורו ורבו בעל ההפלאה. בשביל שאדם יוכל לאכול את הקורבן פסח על הסובה, הוא צריך, כמו שאמרנו, בסעודה של ליל הסדר, לאכול דברים נוספים וגם בשרים נוספים, ואז כשהוא כבר כמעט שבע, הוא אוכל עוד כזית של הקורבן פסח. או שיש לו כמות גדולה של בשר של קורבן פסח, הוא יכול לאכול יותר מכזית, ויכול מנה מכובדת, הראויה להתכבד, של בשר מהקורבן פסח, ואז הכזית האחרון של הבשר שהוא יאכל, יהיה נאכל על הסובה. אתה יכול להרשות לעצמך לאכול מנה נכבדת של קורבן פסח, רק אם יש לך חבורה מצומצמת של מעט אנשים. אבל אם יש ציבור גדול שבאים לאכול איתך באותה החבורה את הקורבן פסח, ויש בקושי כזית אחד לכל אחד, אתה לא יכול לתת לכל אחד מנה שלמה גדולה רק מהקורבן פסח. בשביל זה היו מביאים קורבן בפני עצמו. זה היה נקרא קורבן חגיגת 14. קורבן חגיגה של י' בניסן, שהם מקריבים אותו בי' בניסן בערב פסח יחד עם הקורבן פסח. אבל לא בכל הבתים בישראל היה את הקורבן הזה. רק באותם בתים שהיה שם ציבור גדול שבאו להסב בסעודה של הליל הסדר, הם היו מקריבים את הקורבן המיוחד הזה של חגיגת 14. ועל הקורבן חגיגה הזה אנחנו נעסוק בעזרת השם בשיעור הזה של דף עין, וגם בשיעור הבא של דף עין א', אלה שני הדפים שעוסקים בקורבן הנפלא הזה, חגיגת 14, שמגיע בערב פסח, כדי שיוכלו לאכול מהבשר שלו מספיק בסעודה, שכשיגיע אחר כך קורבן פסח, יוכלו לאכול את הבשר הזה על הסובה, כדי להראות את החביבות הנפלאה שיש לנו למצוות השם, אכילת בשר של קורבן פסח. יהי רצון שנזכה לקיים את המצווה הזאת בשמחה ובחביבות מיוחדת, עוד השנה הזאת, אמן. אומרת המשנה, מתי מביא חגיגה אמו? כאן צריך לשים לב שיש מצוות הבאת קורבן חגיגה לאו דווקא בפסח ולא דווקא באותם בתים שיש ציבור גדול. אבל אנחנו אמרנו שרק במקומות שיש ציבור גדול צריך להביא את החגיגת 14. אז צריך לשים לב, יש קורבן חגיגה רגילה, זה נקרא שלמי חגיגה, שהיו מביאים כל אחד משלוש הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, ביום טוב, בבוקר. היו יהודים באים לבית המקדש, מקריבים את הקורבן הזה. מקריבים אותו ביום טוב, זה המצווה הכי טובה, לכתחילה כמו שזה נקרא, להקריב ביום טוב ביום, ביום טוב ביום להקריב קורבן חגיגה. זה חגיגה רגילה. הגמרא בהמשך קוראת לזה חגיגת תתוו, כי בפסח הרי יש שתי חגיגות. חגיגת י' וחגיגת תתוו. חגיגת י' מה שפתחנו עם זה את השיעור. חגיגת תתוו זה חגיגה שהיו מביאים בכל שלושת הרגלים. הפסוק אומר, וחגותם אותו חג להשם. דורשים מזה שבכל אחד מהשלוש רגלים מביאים קורבן חגיגה. לא הספקת להביא ביום טוב, אתה יכול להביא בכל השבעה ימים שלאחר, בכל הימים שלאחר מכן. יש שבעה ימים להשלים. אבל כאן אנחנו לא מדברים על הקורבן חגיגה שמביאים בכל אחד משלוש רגלים, אלא דווקא בחגיגת 14 שמביאים אותו דווקא בערב פסח, בשביל לאכול אותו בליל הסדר, באותם חבורות, באותם בתים, שהיה שם הרבה משתתפים, ולא היה מספיק להביא לכל אחד מנה גדולה מהקורבן פסח, אז הביאו ביחד גם קורבן חגיגת 14. מתי מביא חגיגה עמו? דווקא כשיש שלושה תנאים. תנאי ראשון, בזמן שהוא בא ביום בחול, שהוא בא בימות החול. אם חל ערב פסח להיות באחד מימות השבוע, לא בשבת, אז מביאים איתו קורבן חגיגת 14. זה תנאי ראשון. תנאי שני, שאותו קורבן פסח נעשה בטהרה. לא שהציבור טמאים ולכן אנחנו אומרים שקורבן פסח מקריבים אפילו כשהציבור טמאים, כי טומאה הותרה בציבור, זה נכון, לעניין קורבן פסח, אבל חגיגה לא הביאו באותה השנה. קורבן חגיגת 14 לא באה בטומאה. ותנאי שלישי, ובמועט, דווקא כשיש מדי קצת בשר לכל אחד מהמסובים. דענו, כשיש ציבור גדול ולכל אחד יש מועט רק קצת מהקורבן פסח, כדי שהקורבן יאכל על הסובה, אז היו מביאים עוד קורבן חגיגת 14, שזה היה נאכל בסעודה, ואחר כך בזמן אכילת הקורבן פסח, כבר היה נאכל אותו כזית על הסובה. אבל בזמן שהוא בא בשבת, אם חל י' בניסן ערב פסח להיות בשבת, או במרובה, שזה ציבור קטן שיש לכל אחד מרובה, לכל אחד יש כמות גדולה מהקורבן פסח לאכול, הוא בטומאה, או שאתה מביא את הקורבן פסח למרות שהציבור טמאים, אתה משתמש עם היתר שטומאה הותרה בציבור, אתה יכול להשתמש עם זה רק לקורבן פסח, לא לקורבן חגיגת 14, ובאותם זמנים אין מביאים עמו, עם הקורבן פסח לא מביאים חגיגה. עכשיו, הקורבן חגיגה הוא בעצם קורבן שלמים, מבין סוגי הקורבנות. קורבן חגיגה הייתה באה מן הצון, זה בהמה דקה, מן הבקר, שברים, פרות, או עגלים. זה היה בא מן הכבשים ומן העיזים, זה היה בא מן הזכרים ומן הנקבות, ונאכלת לשני ימים ולילה אחד. שני ימים והלילה שבאמצע. ולא כמו קורבן פסח, שמביאים רק מצון, רק מזכר, ורק בשנה הראשונה שלו, שנראה מיד, ורק איזה נאכל בליל הסדר. לעומת זאת, הקורבן חגיגת 14 הוא מוגדר כקורבן שלמים, לכן מקלים בו את הקולות שהזכרנו. שואלת הגמרא, מה נכנס כאן? קורבן חגיגת 14 ואמצע קורבן פסח, אנחנו עוסקים פה כבר מתחילת פרק חמישי בקורבן פסח, איך מכינים אותו ואיך מתמודדים עם כל מיני אתגרים. מה נכנס פה פתאום חגיגת 14 לתוך כל הנושא של קורבן פסח? עוד לא סיימנו את הנושא של קורבן פסח. תמתינו אולי בסבלנות שנסיים את הדינים של קורבן פסח, תדבר על קורבן חגיגת 14. למה באמת זה נכנס כאן? מה איתן עד קטן החגיגה? איזה דבר דיברנו מקודם באחת המשניות הקודמות, שבשביל זה נכנס פה עכשיו המשנה, היא נכנסת פה הנושא של, של הקורבן פסח. בתרצת הגמרא בוודאי דיברנו דבר שקשור. תנא, למדנו במשנה הקודמת, איזה דברים דוחים שבת בקורבן פסח. קורבן פסח דוחה שבת, כן? אבל כל מיני דברים שהיית יכול לעשות לפני שבת, אז לפי דעת חכמים, זה לא דוחה את השבת. למשל, הרכבתו, להרכיב את התלה 400 ברשות הרבים, והבאתו מחוץ לתחום, שיכולת לעשות את זה לפני שבת, זה לא דחי שבת, זה מהדברים שלא דוחים שבת כשחל ערב פסח להיות בשבת. אז אתה מדבר לגבי דברים שדוחים שבת, דברים שלא דוחים שבת לעניין קורבן פסח שבא בשבת, אז כבר מביאים גם את החגיגת 14 שבא ביחד עם הקורבן פסח, שאם זה חל בשבת, לא מביאים את החגיגת 14 הזאת ביחד עם הקורבן פסח. קטן אינה מחגיגת, זה לא דחי שבת, ואחי כאמר, זה מה שהוא מתכוון, פה במשנה לומר, מתי מביאים אמו חגיגה? מתי מביאים עם הקורבן פסח קורבן חגיגה? בזמן שהוא בא בימות החול, לא בשבת. בזמן שהקורבן פסח בא בטהרה, ואז אפשר גם להביא קורבן חגיגת 14. ובזמן שיש מועט, יש מהקורבן פסח קצת לכל אחד, כי יש פה ציבור גדול שבאים להסב בסעודה של ליל הסדר, אז צריך בשביל שזה יהיה נחל על הסובה, הקורבן פסח, להביא גם חגיגת 14. אבל אם לא מקיימים אחד מהתנאים, של, שהזכרנו, שזה בא נאמר בשבת, או שקורבן פסח בא בטומאה, או שיש לכל אחד מהמסובים מספיק מנה בשר מספיק מכובדת, כדי להיות, לאכול גם את הכזית האחרון של הקורבן פסח על הסובה, אז לא מביאים קורבן חגיגת 14. אמר רב אשי, שמע מינה מהמשנה שלנו, אפשר ללמוד, חגיגת 14 לאו חובה היא, זה לא קורבן שחייבים להביא אותו, אלא הקורבן חגיגת 14 זה רשות. תוספות מביא שזה לא מהתורה, המאירי אומר שזה כן מהתורה, אבל בכל אופן, זה לא חובה. מה הראיה שזה לא חובה? דאי סלקא דעתך, חובה היא, אם תרצה לומר שאותו קורבן חגיגה, זה חובה להביא אותו חגיגת 14, תהי בשבת, תביא אותו, ושהקורבן הזה ידחה שבת גם, כמו שקורבן פסח דוחה שבת, חגיגת 14 גם ידחה שבת, זה מהתורה, זה חובה. ותהי במרובה, גם אם יש לכל אחד חתיכה גדולה של קורבן פסח, זה חבורה מועטת, וכל אחד יש לו מנה מרובה, במרובה, לכל אחד יש כמות גדולה, גם תביא קורבן חגיגת 14, אם זה חובה, אז גם אם יש לך מספיק קורבן פסח, תהיה חייב להביא גם חגיגה, ותהי בתומעה, שגם אם הציבור תמאים, אז הקורבן חגיגה ידחה תומעה, כמו שקורבן פסח דוחה תומעה. שואלת הגמרא, בסדר, אז זה רשות. אם זה רשות, אז למה באמת מביאים קורבן חגיגת 14? ובמועט מי הוא, מה הייתה מעטיה? למה אם לכל אחד ממני החבורה יש קצת מהקורבן פסח? אז אתה אומר, טוב, תביאי שיהיה חגיגת 14 גם כן, כדי שהם יהיו, שיוכלו לאכול לפני כן. אז אנחנו כבר ביארנו את הטעם, בכל אופן, אבל הגמרא כרגע מביאה. מתרצת הגמרא כדתניא. חגיגה הבאה עם הפסח, החגיגה נאכלת תחילה לפני שאוכלים את הקורבן פסח, כדי שיהיה הפסח נאכל על הסובה. שיוכלו את הקורבן פסח תוך כדי שהם סוויים. רש"י כותב, פלא, שיהיו נהנים באכילתו ותחשב להם. עכשיו, אני שואל, אם לא הייתי מכיר את החתם סופר, אם אתה באמת רוצה שהציבור יהנה מהאכילה של הבשר של הקורבן פסח, אדרבה, תיתן לו את זה כשהוא רעב, אז הוא הרבה יותר יהנה מזה. אם המטרה של האכילה של הקורבן פסח שאדם יהנה, אז למה אתה מביא את זה כשהוא כבר כמעט צווה? למדבריו של החתם סופר אפשר להבין את זה גם בדברי רש"י, אולי אפשר לבאר שזאת הייתה גם כן כוונתו, שכשאתה נהנה כל כך מהקורבן פסח, שנהנים באכילתו ותחשב להם, זה כל כך חשוב בעינינו קורבן פסח, אז גם שאנחנו כבר כמעט צבעים, גם מה זה אנחנו רוצים לאכול מהבשר? זה שאנחנו אוכלים מהבשר של הקורבן פסח, גם כשאנחנו כבר כמעט צבעים, זה מראה עד כמה הקורבן הזה חביב בעינינו. אבל בצורה פשוטה אפשר לבאר שכשבן אדם מאוד רעב, להוט אחרי האוכל, אז הוא אוכל את זה בחיפזון, בלהיטות, הוא לא כל כך נהנה מהטעם. כשבן אדם אוכל אחרי שהוא לא כל כך להוט ולא כל כך רעב, הוא יכול יותר ליהנות מהטעם ומהחביבות של המאכל. אולי בשביל זה צריכים לאכול את הקורבן פסח, כמו בגדולה, כמו שאת כל הקורבנות הכהנים היו צריכים לאכול, בגדולה, בחשיבות, אתה מוכל בצורה יוקרתית, לא ככה לחטוף את האוכל, לאכול את זה בצורה מיושבת, כי אדם כבר קצת צבע, הוא אוכל בצורה יותר מיושבת, הוא יותר מחשיב את האוכל שהוא אוכל. במשנה למדנו כדבר פשוט, שקורבן חגיגת 14, שהוא ממשפחת הקורבנות שלמים, כמו שביארנו, שקורבן שלמים נאכל יומיים והלילה שביניהם, גם הקורבן חגיגת 14 נאכלת לשני ימים ולילה אחד. ככה הבנו כדבר פשוט. אומרת הגמרא, מתניתין, דלא כבן תימה. המשנה שלנו היא דעת חכמים, לא הדעה של בן תימה שחולק על החכמים. דעתו של בן תימה היא דעה מאוד מעניינת ומרתקת. דתניא בן תימה אומר, כמו שקורבן פסח נאכל רק ליום ולילה, הוא נאכל רק, כמובן ביום הוא לא נאכל, הקורבן פסח לא נאכל ביום ששחטו אותו, אבל הוא נאכל רק עד יום ולילה, לא אחרי, הוא לא נאכל אחרי ליל הסדר. אז ככה גם חגיגת 14 נאכלת רק ליום ולילה. דתניא בן תימה אומר, חגיגה הבאה עם הפסח בי"ד, הרי כמו הפסח, ואינה נאכלת ליום ולילה. היא יכולה לאכל רק בליל תתווה, היא יכולה לאכול רק עד שעובר יום ולילה, אבל אחרי שעובר הליל הסדר, כבר אסור לאכול את החגיגת תתווה, חגיגת י"ד, כמו שאסור לאכול את הקורבן פסח. כאן אנחנו נחשפים גם לקורבן החגיגה המפורסם. יש עוד מסכת שלמה בש"ס שנקראת מסכת חגיגה. בעצם כל אחד שעולה לרגל, בכל שלושת הרגלים, צריך להביא קורבן חגיגה, כמו שדיברנו על זה. זה נקרא חגיגה פשוטה. שמביאים את זה גם בפסח, גם בשבועות וגם בסוכות. אבל כאן, בכיוון שבפסח לפעמים מביאים גם חגיגת 14, אז כאן הברייתא קוראת לחגיגה הרגילה, חגיגת 15. כי את זה מביאים תמיד בתתוו ביום. מביאים את זה בתתוו, זה הזמן הראשון שאפשר להביא. אז זה מה שאומר בן תימה. וחגיגת 15 היא כמו כל קורבן שלמים, נאכלת לשני ימים ולילה אחד, נאכלת ביום שהקריבו אותה, בלילה של מחרת וגם ביום שלאחר מכן. עוד הלכה אומר בן תימה, וחגיגת 14, אם האדם בא לירושלים להקריב קורבן פסח, וקורבן חגיגת 14, בסוף, מכל סיבה שהיא, הוא בסוף לא הקריב את הקורבן חגיגת 14, בי"ד בניסן. עכשיו, בתתווה, דיינו ביום טוב בבוקר, הוא בא לבית המקדש להקריב את הקורבן חגיגת 14 הזאת. כי זה לא בזמן, זה כבר מאוחר יותר. יוצא בה משום שמחה. צריך להגיד, דיברנו על זה שבכל אחד משלוש הרגלים היו מביאים חגיגה. קורבן חגיגה. זה נקרא שלמי חגיגה. יש שלוש קורבנות, שלושה קורבנות שהם מביאים כל חג. בפסח, שבועות וסוכות. כמו שדיברנו, חגיגה, שלמי חגיגה, חגיגת 15 אם זה פסח. יש גם עולת ראייה. זאת אומרת, תולה לרגל, הקדוש ברוך הוא שמח, כן? אבל לא יראו פני ריקם. אל תגיע ריק, אל תגיע ככה בלי כלום. תביא איתך, תביא משהו. כמו שבאירועים יש כאלה אומרים, תביא איתך מעטפה. תבוא עם משהו, אל תבוא ריק, אל תבוא בידיים ריקות. זה התורה מלמדת אותנו דרך ארץ, איך באים להתארח, לא באים בידיים ריקות. בכל אופן, אומר, תביא איתך קורבן עולת ראייה, זה נקרא. קורבן עולה שמביאים גם כן בחג, זה קורבן שני, וקורבן שלישי, שלמי שמחה. סתם מביאים קורבן שלמים. למה? כי כתוב, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, יש מצווה לשמוח בחגים. איך שמחים? אין שמחה אלא בבשר של שלמים. אז היו מביאים קורבנות בשביל שמחה. עכשיו, הקורבנות האלה של שלמי שמחה, אתה לא חייב דווקא להביא קורבן במיוחד בשביל שלמי שמחה. גם בקורבנות אחרים שאתה מביא ואתה אוכל מהבשר שלהם, אתה יוצא ידי חובת שלמי שמחה. אז לכן, כשהביאו את הקורבן חגיגת 14 במקום בי"ד בניסן הביאו את זה בתתווה ביום טוב בעצמו בבוקר, אז יוצא בה משום שמחה, כי מציאות הוא אוכל מהבשר של השלמים הזה, ושמחת בחגיך, אז יוצא בה משום שלמי שמחה, מהקורבן שלמי שמחה הוא יוצא בזה ידי חובה, אבל ואינו יוצא בה משום חגיגה, חגיגת 15, שהוא צריך להביא בחג, בקורבן חגיגת 14, שהוא מביא את זה במקום ב-14, ב-15, הוא לא יוצא ידי חובת חגיגת 15, הוא יצטרך להביא קורבן חגיגה אחר. למה? כי יש כלל. כל שבחובה אינו בא אלא מן החולין. מי שלא מכיר את המשפט הזה אומר דבר מאוד פשוט. אם אתה חייב להביא קורבן, אתה לא יכול לעשות כמו שהישראלים אוהבים לעשות, כל מיני, זה נקרא קומבינות, כל מיני טריקים. טוב, אני כבר במילא צריך להביא איזשהו קורבן, אז כבר יהיה גם כן על הדרך שזה כבר יהיה גם קורבן חגיגת 15. זה לא עובד ככה בבית המקדש. בית המקדש, אתה חייב להביא דברים שאתה חייב להביא מחולין, מכסף של חולין. לכן, אם יש לך פה קורבן שכבר היית צריך להביא אתמול, 14, הוא כבר מוקדש לחגיגת 14, אל תביא לי אותו עכשיו בשביל חגיגת 15 ותצא בו גם ידי חובת חגיגת 15. לא. לאכול בשר, שתהיה בשמחה והכל, אין שמחה אלא בבשר, ואתה יוצא בזה ידי חובה, כי אין בזה, בשלמי שמחה אין כלל שאתה חייב להביא דווקא קורבן מסוים. למרות שיש מה מפרשים שרוצים להגיד שיש כן חובה להביא קורבן מיוחד לשלמי שמחה, וזה לא חייב להיות ביום טוב הראשון. אתה יכול להביא את זה בימי חול המועד לפי הדעות האלה. בכל אופן, בשביל, אתה יוצא ידי חובת שלמי שמחה, גם אם אתה מביא חגיגת 14, אפילו שזה לא בא מן החולין, אבל לצאת ידי חובת חגיגה שאתה חייב להביא בכל אחד מהחגים, לצאת בחגיגת 14 במקום שעם זה תצא ידי חובת חגיגת 15, זה לא. בסדר גמור. אבל בכל אופן יש פה דעה מאוד מאוד, כמו שאמרנו, מרתקת, דעתו של בן תימה, שהוא אומר שקורבן חגיגת 14, למרות שהוא בעצם קורבן שלמים, שבקורבן שלמים אנחנו יודעים שהם מפליגים מאוד בהקלות שמקלים, בהגבלות של האכילה שלו ושל ההבאה שלו, בכל זאת הקורבן חגיגת שמביאים ביחד עם הקורבן פסח, הוא די דומה לקורבן פסח. מה שבן תימה משווה ביניהם זה לזמן שהוא נאכל, שהוא נאכל רק עד ליל הסדר, לא אחרי זה. אז עכשיו הגמרא מנסה, במשך העמוד שלפנינו, למצוא עד איפה בן תימה באמת מפליג בדבריו ומשווה בין קורבן פסח לבין חגיגת 14. אז הגמרא קודם כל רוצה קודם כל להבין מה הטעם של בן תימה. מהי טעמי דבן תימה? למה לפי דעתו של בן תימה אותו קורבן חגיגה, שזה בעצם נקרא שלמים, קורבן שלמים, שהשם שלו זה חגיגה. אז קורבן שלמים הרי נאכל בדרך כלל באותו יום שהקריבו אותו, ביום שלמוחרת ובלילה שביניהם. למה פה מגבילים את הזמן של האכילה של הקורבן שלמי, של הקורבן חגיגת 14 רק עד הלילה של ליל הסדר? כדמתני רב לחיה ברי. רב היה לו בן, קראו לו חיה, והוא לימד אותו והוא הסביר לו. הפסוק אומר, ולא ילין לבוקר, אל תשאיר, כדי שהיא לא ייפסל בלינה בבוקר, זבח חג הפסח. אתה רוצה לדבר על קורבן פסח? תגיד, ולא ילין לבוקר הפסח. שאסור להשאיר עד הבוקר, אחרי ליל הסדר, ליום טוב בבוקר, אסור להשאיר את הבשר של הקורבן פסח, כי אז זה נפסל בלינה, זה נהיה נותר. למה כתוב זבח חג? זה בא ללמד על עוד קורבן, אומר בן תימה. זבח חג זה חגיגת 14. הפסח כמשמעו קורבן פסח, ועל שניהם אמר רחמנא לא ילין, ששניהם צריכים לאכל בלילה, שלא יישאר מהם לבוקר שלמחרת. עכשיו הגמרא, כמו שאמרנו, מנסה למדוד עד כמה בן תימה מפליג בדבריו ומשווה בין קורבן פסח לחגיגת 14. האם חגיגת 14 הוא ממש כמו קורבן פסח גם לשאר הפרטים של קורבן פסח? היא באה אלו. לדעתו של בן תימה, שחגיגת 14 זה כמו קורבן פסח. האם היא גם צריכה להיות נאכלת צלי? או שהיא יכולה גם לאכל מבושל? אינה נאכלת דווקא צלי. מה שני הצדדים פה? מצד אחד, כי הקשר רחמנה לפסח זה רק לעניין אחד. כתוב זבח חג הפסח לעניין לא ילין, לעניין פסול לינה, לא להשאיר את זה אחרי הלילה. רק ללינה, אבל אצלי לא יקשו ביניהם. לצד אחד, אולי נאמר שלא חייבים לאכול איזה דווקא צלי. או דילמה לא שנה, או שהתורה הקישה בין קורבן פסח לקורבן חגיגת 14, גם לעניין שהוא צריך לאכל צלי דווקא. ואתה גמרא תשמע, פרק 10 יוחסי, בפרק ערבי פסחים שעוסק בעניין ליל הסדר, אחת המשניות מדברת על הקושיות האגדיות שכולנו עושים מהם עניין גדול בליל הסדר, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. אז בזמן בית המקדש, היה עוד שאלה, שבכל הלילות אנחנו אוכלים בשר, שלוק, צלי, מבושל, הלילה הזה כולו צלי. כולו צלי? מה, אתה לא אוכל בשר מבושל בליל הסדר? בשר של חגיגת 14. רואים מפה שגם חגיגת 14 צריך להיות צלי. כתוב הלילה הזה כולו צלי, ואמר רב חסדא, זה שכתוב שאוכלים רק בשר צלי בליל הסדר, דברי בן תימה, שלפי דעתו גם הבשר של חגיגת 14 נאכל צלי. שמע מינה, רואים מפה באמת שלפי בן תימה, גם חגיגת 14 נאכל צלי. שואלת הגמרא שאלה נוספת, לפי בן תימה, עד כמה הוא מתקדם עם הקורבן חגיגת 14 ומשווה אותו לקורבן פסח? אם היינו, לבן תימה, האם החגיגת 14 באה גם מן הבקר? קורבן פסח הרי באה רק מצון. או אינה באה, מן הבקר, אלא רק מהצון, כמו קורבן פסח. האם היא באה מן הנקבות? או אינה באה מן הנקבות, אלא רק מהזכרים, כמו שקורבן פסח, מקריבים אותה רק מהזכרים. האם היא באה אפילו בת שתי שנים, כמו קורבן שלמים? או שאינה באה בת שתי שנים, אלא רק בשנה הראשונה, כמו קורבן פסח? מה שני הצדדים? צד אחד, כי אקשר רחמנה לפסח, לדבר, מתי אנחנו מקישים בין חגיגת 14 לבין קורבן פסח? למידי דאכילה. רק לעניין האכילה שלו, במקור, שהוא יכול לאכל רק בליל הסדר, ולא אחר כך. ובמה שהוספנו, שהוא יכול לאכל רק צלי ולא מבושל. אבל לכל מילי, לשאר התנאים של קורבן, לא הקישו בין חגיגה לבין קורבן פסח, או דילמה לא שנה, או שלא, אין שום הבדל בין קורבן פסח לבין חגיגה, וכל התנאים שיש בקורבן פסח יהיה גם בקורבן חגיגה. מתרץ את הגמרא, תשמע, ברייתא. חגיגה באה עם הפסח, הרי היא כפסח. באה רק מן הצון, ואינה באה מן הבקר. באה רק מן הזכרים, ואינה באה מן הנקבות. באה רק בת שנתה, הכוונה בשנה הראשונה שלה, ואינה באה בת שתי שנים. ואינה נאכלת אלא ליום ולילה. ואינה נאכלת אלא צלי. ואינה נאכלת אלא למנויו, רק לחבורה שנמנו עליו. רגע, מה נשמת ליהי סברה? דית ליהי סברה, מי מצאנו שסובר שמשווים בין חגיגה לבין קורבן פסח? בן תימה! הברית הזאת היא דעתו שבן תימה. שמע מינה, מפה אנחנו רואים, כולם מילתא בעינן, צריך את כל התנאים שיש בקורבן פסח, גם בקורבן חגיגה, שמע מינה. איזה תנאי לא הזכרנו בברייתא הזאת? יש מצווה, מה זה מצווה? מצוות לא תעשה, ועצם לא תשברו בה, אסור לשבור עצם מקורבן פסח. על זה לא דיברנו. האם חגיגה מותר לשבור עצם? מסתפק את הגמרא היא באה אלו לבן תימה, יש בה בחגיגה איסור משום שבירת עצם, כמו שהתורה אומרת, ועצם לא תשברו בו בקורבן פסח, אז גם בקורבן חגיגה יהיה איסור לשבור עצם של הקורבן חגיגה, או אין בה משום איסור שבירת עצם. מצד אחד, אף על גב, דחייה, כשהיא רחמנה לפסח, שמקישים בין קורבן פסח לבין קורבן חגיגת 14, אמר קרא לעניין שבירת עצם, ועצם לא תשברו בו, בקורבן פסח אולי, דווקא בו, ולא בחגיגה, שבקורבן חגיגה אולי כן יהיה מותר לשבור עצם, או דילמה, מצד שני אפשר ללמוד, היי בו, זה בא ללמד, שמתי אסור לשבור עצם דווקא בקשר, כי הקורבן פסח קשר, ולא בקורבן פסח פסול ודעתה, אבל אם כן, גם בקורבן חגיגה, יהיה אסור שבירת עצם. אבל הגמרא מנסה לתרץ את השאלה הזאת ממשנה במסכת שקלים. תשמע, סכין, שנמצאת ב-14, ערב פסח, בן אדם הולך, מוצא סכין. עכשיו, הסכין הזאת אין בה סימן, והיא, לפי דיני השבת הוידה, לא צריך לעשות בה השבת הוידה, אלא אפשר לקחת את זה לעצמו. השאלה שלו היא, האם הסכין הזאת היא תאורה, או שהיא לא תאורה? כי הוא רוצה להשתמש בה בשביל קורבן פסח. עכשיו, אם היא לא תאורה, צריך לטבול אותה, אבל זה לא יעזור שהוא יטבול אותה. כי יש כלל שדבר תמה, גם אם אתה תובל אותו, צריך להמתין עד שיהיה ערב. זה נקרא תבול יום. לא נכנס כרגע לכל ההלכות של תומה וטהרה, אבל בכל אופן, כשאתה תובל דבר תמה, הוא נהיה טהור רק בערב. אז מה זה יעזור לי בערב? אני רוצה לשחוט את הקורבן פסח בבוקר. מה פרוש בבוקר? אני רוצה לשחוט אותו שם אחרי צהריים. אני צריך שהסכין יהיה טהור. האם כשמצאתי סכין, הוא בחזקת שהוא טהור, או שהוא לא בחזקת שהוא טהור? אם אתה מוצא סכין ב-14, שוחט בה מיד. אתה לא צריך לטבול אותה. בחזקת שהוא טהור. למה? גם אם היא הייתה טמאה, טבלו אותה כבר אתמול, כדי שיוכלו לשחוט איתה היום, קורבן פסח. אבל אם מצאו את הסכין יום לפני ערב פסח, דיינו לפני בדיקת חמץ, ב-י"ג בניסן, 13, אז גם אם טבלו את זה, שונה ומטביל. אתה ליתר ביטחון, תטבול את זה פעם נוספת. ככל להיות שעדיין לא התבלו אותם, כי גם אם הוא, כי ב-י"ג בניסן, יכול להיות שבעל הסכין אמר, שמע, מה דחוף לי לטבול את זה עכשיו? 10 דקות לפני השקיעה, בזמן, בדרך לתפילת מנחה, אני אטבול את זה שם במקווה. יכול להיות שהוא עדיין לא טבל את זה. אז לכן, תטבול את זה אתה. זה לעניין סכין, שזה מיועד לקורבן פסח, אז בשביל זה, ביהודה לבניסן, הבן אדם כבר דואג שהסכין שלו כבר יהיה טהור, אז הוא תובל את זה כבר אתמול ביהוד ג' כדי שעד יהוד ג' בערב, זה כבר יהיה טהור, כדי שביהודה זה יהיה טהור בשבילו. אבל אם הוא מוצא קופיץ, וואה, זה סכין של הקצבים, שהוא חותך עם העצמות, חותך את הבשר עם העצם, בשביל לפרק את הבשר. אז בשביל קורבן פסח לא צריך את זה, כי אתה לא יכול להשתמש עם קופיץ לקורבן פסח, הרי בעצם לא תשברו בו. אז לכן, בין אם מצאת את זה בזה, ביהודה ילד בניסן, בין אם מצאת את זה בזה, ביהוד ג' בניסן, שונה ומטביל. צריך לטבול את זה פעם נוספת. אתה צריך לטבול את זה, יכול להיות שזה פעם נוספת, אבל אתה צריך לטבול את זה. מה אני מבין מפה? שגם אם אני מצאתי, אולי נאמר ככה, אם מצאתי סכין ביהוד ד' בניסן, בן אדם ודאי טבל את זה, כי הוא צריך את זה בשביל קורבן פסח. אבל אם מצאתי קופיץ ביהוד ד' בניסן, לא חייב להיות שזה טהור, כי לא צריך את זה היום בדווקא. למה לא צריך את זה היום? מה, אתה רוצה להשתמש עם זה בשביל קורבן פסח? הרי אתה לא יכול לשבור איתו עצמות, אסור לשבור עצמות של קורבן פסח. נכון, אבל אולי נשתמש בו בשביל העצמות של הקורבן של מי חגיגת 14. אולי נשתמש איתו בשביל חגיגת 14, אולי בשביל חגיגת 14 מותר כן לשבור עצמות. בזה שכתוב שלא צריך קופיץ בי"ד בניסן, זה אומר שגם את הבשר של חגיגת 14 אני לא יכול לחתוך עם קופיץ, כי אסור לי לשבור עצם. מני, לפי מי נאמרה המשנה הזאת? אילי מה רבנן, שלפי דעתם לא משווים בכלל בין קורבן חגיגת 14 לקורבן פסח, אז אם כן מותר לשבור עצמות של חגיגת 14, מה ישנה סכין דמטביל? למה סכין, אתה אומר שהוא בטוח תבלו אותו, וביהודה בניסן הוא טהור, דחזיה לפסח, כי הוא ראוי לקורבן פסח, ולכן תבלו אותו כבר אתמול, קופיץ נמי, גם אם אתה מוצא קופיץ ביהודה בניסן, גם זה, אחזי לחגיגה, הוא הרי ראוי לחגיגת 14, אז ודאי תבלו אותו אתמול. אלא לאו דבן תימה היא, וכי לא נאמר שהמשנה הזאת נאמרה דווקא כמו דעתו של בן תימה, שלפי דעתו משווים בין חגיגה לבין קורבן פסח לשאר דברים, אז כנראה שלפי בן תימה משווים ביניהם גם לעניין איסור שבירת עצם, שמה מן היש בה משום שבירת עצם? אחרי הגמרא, מנסה הגמרא לדחות, לא, זה לא ראיה. לעולם אפשר להסביר שבשנה הזאת הולכת כמו דעת של רבנן. למה בכל זאת האדם לא תובל את הקופיץ ביום לפני י' ד' כדי שזה יהיה ראוי לו בי' ד' שיוכל לחתוך עם זה את החגיגת 14. כי מדובר שנה שלא מביאים חגיגת 14. מה קרה? כגון שבא בשבת. קורבן פסח שבא בשבת. דיין י' ד' בניסן חל בשבת, שאז לא מביאים חגיגת 14. אז אחרי, בשמה לחתוך? בשמה אני צריך קופיץ? בשביל לחתוך את הבשר שלא הולך להביא? אני לא הולך להיות חגיגת 14. בשביל זה לא צריך להכין קופיץ. שואלת הגמרא, רגע. אז מה אתה אומר? שמשנה לא מדברת בשבת? והמתי קטני סייפה, תראה מה שכתוב שם בהמשך של אותה המשנה. אם חל 14 להיות בשבת, אז יש הלכות אחרות. זאת אומרת, מה אתה מבין מפה? שעד עכשיו דיברנו שחל 14 להיות ביום חול. מה ההלכות האחרות דרך אגב שיש שם? שגם אם הוא מוצא קופיץ, שוחט בה מיד. למה? כי אי אפשר לטבול כלים בשבת. לכן, בעל הקופיץ טבל את זה כבר אתמול, בי"ד ג', כדי שבשבת הוא לא ידע למה הוא יצטרך, הוא רוצה שבשבת הכלים שלו כבר יהיו טהורים. עכשיו, יותר מזה, יכול להיות שהוא... עכשיו, זה... בי"ד בניסן היה שבת. זה חל בשבת. עכשיו, הוא צריך להביא קורבן חגיגה רגיל, מחר. ביום ראשון, יום ראשון יוצא יום טוב, הרי ערב פסח חל בשבת, מוצאי שבת זה ליל הסדר, יום ראשון בבוקר זה יום טוב ראשון של פסח, והוא ביום טוב ראשון של פסח מביא חגיגה רגילה, מה שזה נקרא חגיגת 15 פה אצלנו, אז הוא צריך שיהיה לו קופץ מוכן, עכשיו, אז שיתבול את זה, מתי יתבול? צריך יתבול את זה בערב פסח, אבל ערב פסח זה שבת, אז הוא תבל את זה כבר בי"ג בניסן. כן, אומרת שם המשנה במסכת שקלים, שאם חל ערב פסח בשבת, אז גם אם מצאת קופיץ, הוא טהור. למה? כי כבר תיארו אותו בערב שבת, בשביל מוצאי שבת, בשביל יום ראשון, כדי שיוכלו לחתוך איתו את הבשר של החגיגה הרגילה של תתווה. שואלת הגמרא, והמליקטני סייפה, תראה את המשך של המשנה שם בשקלים. שם מדברים לעניין שבת. חל 14 להיות בשבת. זאת אומרת, לפני שבכלל נלמד מה קורה אז, אתה כבר מבין שעד עכשיו לא דיברנו שחל 14 להיות בשבת. בכל אופן, אם חל 14 להיות בשבת, מה עושים אז? אז אפילו אם הוא מצא לא סכין, אלא קופיץ, היא גם כן תאורה, שוחט בה מיד. הוא לא צריך לטבול את הקופיץ הזה, למה? שים לב, אם חל ערב פסח בשבת, פסח זה ביום ראשון, אז ככה, מאנם צריך ביום ראשון בבוקר להביא קורבן חגיגה רגיל, חגיגת 15. אז ודאי מותר לו לחתוך עצמות, והוא צריך שתהיה לו קופיץ. מתי הוא יטבול את הקופיץ הזה? 15 הוא ודאי לא יכול, ביום ראשון ודאי שהוא לא יכול, כי גם אם מותר ביום טוב לטבול, זה לא יהיה טהור ביום טוב, כי צריך לחכות עד שיהיה ערב. אבל מתי הוא יטבול את זה? בערב יום טוב? זה שבת, בשבת אתה לא יכול לטבול. לכן הוא ודאי טבל את זה כבר ביום שישי. אז בי"ד בניסן, כשי"ד בניסן זה שבת, גם הקופיץ הוא טהור. וב-15 שוחט בה מיד. אם אדם מצא קופיץ בתתוו בניסן, גם סתם, לא קשור מתי חל 15, מתי חל יודן, סתם, תמיד. כבן אדם מוצא קופיץ בתתוו בניסן, ודאי שזה טהור. למה? כי צריך את הקופיץ הזה בשביל לחתוך את הקורבן חגיגה הרגיל. עוד הלכה, אומרת שם המשנה, אם נמצאת קופיץ קשורה לסכין, יש לו כזה מין סט של סכין וקופיץ ביחד קשורים. הרי כסכין, לא צריך לטבול גם אם הוא מצא את זה בי"ד ניסן. למה? כי הוא טבל את הסכין, הוא כבר טבל גם את הקופיץ. אבל בכל אופן, מכיוון שההמשך של המשנה מדבר כשערב פסח חל בשבת, מכלל דרישא, לאו בשבת עסקינן. ובכל זאת מה כתוב? שאם אדם מוצא קופיץ בי"ד בניסן רגיל, סתם מוצא קופיץ שאפשר לתוך איתו עצמות, הוא לא טהור. למה? שמה לא טבלו אותו אתמול, כי לא היו צריכים אותו היום, יהודה בניסן. למה לא צריכים אותו היום? אתה לא רוצה לחתוך איתו את החגיגת 14? לא. למה לא? כנראה שחגיגת 14 גם עשו משום שבירת עצם. בכל אופן, אולי נגיד שבאמת מהמשנה הזאת יש ראיה, שאסור לשבור עצם של שום קורבן שבא ביהודה בניסן. לא של קורבן פסח, וגם לא של קורבן חגיגת 14. אז אולי נגיד שהמשנה הזאת הולכת לפי דעת בן תימה, ולפי דעתו, קורבן חגיגת 14 אסור גם משום שבירת עצם, אלא דוחה הגמרא לא חייב להיות. יכול להיות שבאמת גם בן תימה מודה שחגיגת 14 מותר בשבירת עצם. אז אתה שואל, למה כל כך ברור לך שאם אדם מוצא קופיץ בי"ד בניסן זה לא טהור? מדובר פה שבא הקורבן פסח במרובה, שכל עם ישראל עשו קבוצות קטנות של קורבן פסח, היה משפחה מצומצמת, כל אחד עשה את הקורבן פסח עם המשפחה המצומצמת שלו, ולא עשו חבורות גדולות השנה ההיא. ולכן לא היו צריכים חגיגת 14. בשביל זה לא צריך קופיץ. שאלת השאלה מנה ידי, אף אדם לא יכול להיות שהאדם הזה יודע שיהיה קבוצה קטנה של אנשים, כי הרי על קורבן פסח אפשר להתמנות עוד ועוד אנשים עד ששוחטים את הקורבן. אז אולי פתאום יהיו עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים על הקורבן פסח, ובסוף הוא כן יצטרך גם חגיגת 14. אז ליתר ביטחון הוא צריך כן לטבול קופיץ אם אפשר לשבור את העצמות של החגיגת י' ד'. ואלא, מה תגיד? שמדובר פה... רגע, לפני זה, לפני ואלא. אז מה תוכיח? שהמשנה לא תלכת כמו בן תימה. שלפי דעתו באמת אסור לשבור עצם גם של חגיגת י"ד, ולכן הוא לא צריך קופיץ. נוחה הגמרא, לא, זה לא ראיה. ואלא אפשר לומר שמדובר שם שבא הפסח בטומאה. והרי אמרנו שקורבן חגיגת 14 לא מביאים מתי שקורבן פסח בא בטומאה, ולכן לא צריך קופיץ, כי ממילא אין חגיגת 14. גם כאן יש את השאלה, סוף סוף, מנה ידי, איך אנשים ידעו, איך בן אדם יודע בי"ג בניסן, שבי"ד בניסן כל עם ישראל יהיו טמאים ויביאו קורבן פסח בטומאה, שאז לא יביאו חגיגת 14. ותרץ את הגמרא, באמת מדובר פה שהקורבן פסח בא בטומאה. ומדובר דמית נשיא, מת נשיא הסנהדרין. ומצווה על כולם להתעסק בקבורתו, וכולם יהיו טמאים. כולם נטמאים, מתי שמת נשיא הסנהדרין, כולם נטמאים. אז אם כן, באותה שנה לא מביאים קורבן חגיגת 14, ולכן לא היו צריכים קופיץ בי"ד בניסן, כי ידעו מפורש שלא הולכים להביא קורבן חגיגת 14, לכן לא התבילו את זה אתמול. שואלת הגמרא, דמית נשיא אימת, מתי מדובר שמת הנשיא, באיזה יום? אילי מדמית ב-13, אם הוא מת ביוד ג' בניסן, בשביל מה צריכים סכין טהור? לא קופץ טהור ולא סכין טהור. סכין, למה לי למית בלי? הרי הכלל הוא שקורבן פסח, כשכל עם ישראל תמאים, בא בתומה. אז אם ביוד ג' בניסן מת הנשיא, אז עכשיו כל עם ישראל תמאים מתים, מביאים קורבן פסח בתומה, אז לא צריכים סכין גם טהור. ואלא, מה תגיד, שמדובר דמית ב-14, הוא הפתיע אותם ביוד ד' בניסן, אז הוא מת, אז לכן הם כבר טבלו את הסכינים מאתמול? מה ישנה סכין דה מטבל, ומה ישנה קופץ דה לא מטבילה? למה את הסכין הם טבלו, ואת הקופץ הם לא טבלו? אם הם לא ידעו ביוד ד' בניסן, שהנשיא הולך למות מחר, הם לא, ביוד ג' בניסן הם לא ידעו שהנשיא הולך למות מחר, ואז הקורבן פסח יבוא בטומאה, לכן הם טבלו ביוד ג' בניסן את הסכינים, למה את הקופץ הם לא טבלו? אלא מה תגיד? שהם לא צריכים את הקופץ ליוד ד' בניסן בכל מקרה? למה? כי גם הם הביאו חגיגת 14, הם הרי לא ידעו שהם לא הביאו חגיגת 14, כי הם לא ידעו שהנשיא ימות, הם לא ידעו שהקורבן פסח יבוא בטומאה. כי גם הם הביאו קורבן חגיגת 14, הם לא חותכים את הבשר שלהם, הם לא חותכים אותו עם קופץ, כי אסור לשבור את העצם שלו. אז יש ראיה שזה הולך, שהקורבן פסח, הקורבן חגיגה 10, שבא עם הקורבן פסח, אסור לשבור את העצמות. אומרת הגמרא, גם זה לא ראיה. לא צריכה לנשיא גוסס ב-13. מדובר שהנשיא כבר ראו שהעסק לא, העסק בעייתי, כבר היה גוסס ביוד ג' בניסן. והם ידעו שיכול להיות שהשנה קורבן פסח יבוא בטומאה. עכשיו, סכין דחת ספיקה. סכין, יש פה ספק אחד, אולי הקורבן פסח יבוא בטומאה, אולי לא. בשביל זה מטבילי. ביתר ביטחון, עם ישראל תבלו את הסכינים שלהם ביוד ג' בניסן, כדי שביוד ד' אם יביאו קורבן פסח בטהרה, אז יהיה לו סכין טהור. אבל קופיץ, שזה בשביל הקורבן חגיגת 14 על הצד שאפשר לשבור את העצמות שלו. לטרייס פייקי, יש לנו פה שתי ספקות אם בכלל יצטרכו את הקופיץ, אם בכלל יביאו חגיגת 14. קודם כל ספק אחד, אם בכלל יביאו קורבן פסח בטהרה. יכול להיות שיביאו קורבן פסח בטומאה ואז לא מביאים חגיגת 14. וגם אם קורבן פסח יבוא בטהרה, מי אמר שיצטרכו חגיגת 14, אולי בחבורה שלהם יהיה קצת אנשים, ויהיה מספיק בשר לכל אחד, לא יצטרכו חגיגת 14. בשביל שתי ספקות, לא מטבילה, לכן לא יטביל את הקופץ. לכן, כשאתה מוצא סכין ביוד ד' בניסן, ודאי שהוא טהור, כשאתה מוצא קופץ ביוד ד' בניסן, אפילו לפי הדעה שסוברת, שמותר לשבור עצם של חגיגת 14, בכל זאת, הסכין הוא לא בחזקת טהור. למדנו דבר פשוט, שחגיגת 14 לא דוחה שבת. מביאה הגמרא שהייתה דעה, של אחד מהחכמים בישראל, אבל הוא לא היה ממש חלק מחכמי ישראל, כי חכמי ישראל היה את ההוראה שכולם קיבלו. הוא הלך ופירש מהחכמים. טניה, יהודה בן דורתאי, פירש מהחכמים, הוא ודורתאי בנו. הוא גם היה בן של דורתאי וגם היה אבא של דורתאי, הוא קרא לבן שלו כנראה על שם אביו. בכל אופן הוא סבר שחגיגת 14 דוחה שבת. שנה שחל 14 להיות בשבת, הוא פשוט עזב את ירושלים, הלך לדרום. כולם עולים לירושלים, הוא, יש לו דירות ברווח בדרום. הלך וישב לו בדרום, כדי שהוא לא יתחייב לא בקורבן פסח ולא בקורבן חגיגה. אמר, אם יבוא אליהו הנביא ויאמר להם מישראל, מפני מה לא חגגתם קורבן חגיגה בשבת? מה הם אומרים לו? תכף הוא ידרוש, מאיפה הוא לומד שכן זה דוחה שבת. תמאני על שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, שהם חכמים גדולים, ודרשנים גדולים, הם גם ידעו לדרוש טוב את הפסוקים. איך הם לא דרשו את הדרשה שאני דורש? ולא אמרו להם לישראל, חגיגה דוחה את השבת? אמר רב, מה הייתה מדי בן דורתאי? איפה הוא דרש שחגיגה דוחה את השבת? לכתיב, וזבחת פסח להשם אלוקיך. קורבן פסח, אנחנו מדברים, כן? צון, נכון, קורבן פסח בא מן הצון. ובקר! קורבן פסח בא מבקר? הלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העיזים. אלא, צון זה פסח. בקר זה חגיגה של י' הלד. ואמר רחמנה על שניהם, וזבחת פסח, שהזבח של החגיגה זה כמו קורבן פסח. וכמו שקורבן פסח דוחה שבת, גם הקורבן חגיגה לפי דעתו דוחה שבת. זו הדרשה שלו. אמר רב אשי, בסדר, זו הדרשה שלו, אנחנו צריכים את הדרשה שלנו. ענן תמה דפרושים נעיקו ונפרוש, אנחנו צריכים לפרש את הטעם של אלה שפרשו מן החכמים, אנחנו צריכים לפרש את הטעם של החכמים. אלא קרא, הפסוק הזה בא ללמד אותנו, כדי רב נחמן הוא דעתה, לדרשה של רב נחמן. דאמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, מניין אנחנו לומדים לאדם שהפריש קורבן פסח, ונאבד לו הקורבן. הלך, הפריש קורבן פסח אחר, והקריב אותו, סיים להקריב את הפסח האחר, ומצא את הקורבן פסח הראשון. אז הקורבן פסח הראשון נקרא מותר הפסח. מניין אנחנו לומדים שהוא קרב כקורבן שלמים. לומד את זה מהפסוק שנאמר, וזבחת פסח להשם אלוקיך, צון ובקר. מה זה פסח מבקר? הרי פסח בא רק מן הצון, וכי פסח מן הבקר בא, ולא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים, אלא זה בא ללמד אותנו, מותר הפסח, יהי לקורבן שלמים, וזבחת פסח להשם אלוקיך, את אותו פסח להשם אלוקיך, אתה יכול לסבוח אותו, אם הוא נשאר, אם הפרשת אותו והוא נאבד, ואז הפרשת האחר, ואז אחר כך מצאת, והקרבת אותו, ואז מצאת אותו בחזרה, את הפסח הראשון, אז את הפסח הראשון, אתה יכול להקריב אותו מדבר שבא מצון ובקר, אתה יכול להביא אותו לקורבן שלמים. מותר הפסח יהיה לדבר הבא מן הצון ומן הבקר לשלמים. שואלת הגמרא, רגע, מה באמת הסיבה שקורבן חגיגת 14 לא דוחה את השבת? רבנן, מה הייתה? מה לא דחי שבת? הוודאי קורבן ציבור הוא. הרי זה כמו קורבן פסח לכאורה. זה בא ביחד עם כל עם ישראל, זה בא בזמן קבוע. מה זה שונה מקורבן פסח? למה הוא לא דוחה שבת? אמר רבי הילה, משום רבי יהודה בן ספרה, אמר קרא, וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים בשנה. זה הזמן שמביאים קורבן חגיגה. שאלת השאלה, מה, רק שבעה ימים אפשר להביא קורבן חגיגה? שמונה אהבו, הרי בחג הסוכות, יש לך את חג הסוכות שבעה ימים, ואחרי זה יש את שמיני עצרת, אתה יכול להביא קורבן חגיגה שמונה ימים. אלא מכאן אנחנו לומדים לקורבן חגיגה שאינה דוחה את השבת. ואם כן, תמיד בסוכות יצא שאחד הימים הוא בוודאי שבת. אז אתה לא יכול כל השמונה ימים להקריב קורבן חגיגה, כי בשבת אתה לא מקריב קורבן חגיגה, אז תמיד יוצא שבעה ימים. כי את הרבין, כשהוא בא, אמרתי לפני רבותיי, יש לי קושייה לדרשה הזו. פעמים שהיא אתה מוצא אל השישה. לפעמים יוצא שאתה יכול להביא קורבן חגיגה רק שישה ימים. לא שבעה. כגון שחל יום טוב הראשון של חג הסוכות בשבת. אז יוצא יום טוב ראשון בשבת ושמיני עצרת גם בשבת. אז רק השישה ימים שבאמת אפשר להקריב קורבן חגיגה. אז אם כן, למה הפסוק אומר שבעת ימים? אמר רבייה, אבין תיכלה לימה קיה מילתא. רבי אבין, שהוא היה תיכלה, הוא היה שחול, שלא עלינו, הוא איבד לא עלינו את בניו, הוא יאמר דבר כזה. סתם, מה פרוש הוא אומר על רבי אבין, אבין השקול? מה זה יפה ככה לדבר, להגיד על בן אדם, זה נראה כמו גנאי כזה. אז הרבנו גרשום במסכת חולין, מביאים שהוא כותב, שהוא לא בא להגיד דברי גנאי, אלא תמיד שהוא נזכר מיבין, שכינו אותו רבין, ורבין שכינו אותו אבין, כשנזכר ממנו, נזכר מהשכול שלו, אז לכן הוא ככה ברחמים אמר, הוא ששחל את בניו, שלא עלינו, שהשם מרחם עליו וכו', מתור רחמנות הוא אמר את זה. למה? כי המילתא מתפלא עליו, איך יכול להיות שהוא שואל כזאת שאלה? שמונה לא משכחת לכלל. הפסוק אומר, וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים בשנה. אני שואל את השאלה, למה לא כתוב שמונת ימים? למה כתוב שבעת ימים? התשובה היא, הסיבה שלא כתוב שמונה, כי אף פעם לא מביאים שמונה ימים. אם פסח, אם חגיגה לא דוחה שבת, אז לא ייתכן בחיים מציאות כזאת שיוכלו בשמונה ימים, בכל אחד מהשמונה ימים להביא קורבן חגיגה. אז לכן מובן למה התורה לא כותבת, וחגותם אותו חג להשם שמונת ימים בשנה. אבל שבעה, איתה ברוב שנים. רוב השנים יש שבעה ימים בחג הסוכות שאפשר להקריב את הקורבן חגיגה. זה לא פלא למה התורה כותבת וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים. התורה מתכוונת למקרים של רוב השנים, של רוב השנים בחג הסוכות, בשבעת ימים יש זמן להביא קורבן חגיגה. ולכן כתוב שבעת ימים, ולא ששת ימים. אז הקושייה של רבי אבין, הבא תירץ אותה, שבעצם מה שכתוב, שבעת ימים ולא שישה, באמת התורה באה ללמד אותן שקורבן חגיגה לא דוחה שבת. ולכן שבעת ימים ולא שמונת ימים. זה שלפעמים יש רק שישה ימים להקריב קורבן חגיגה, לא מתייחסים לזה כי מתייחסים בחג הסוכות לרוב השנים, שאז חל חג הסוכות באחד מימות השבוע, ויוצא ששבת זה רק פעם אחת בתוך הימי חג הסוכות, שרק ביום הזה אי אפשר להביא קורבן חגיגה, יוצא שיש שבעה ימים שאפשר להקריב קורבן חגיגה, ועד כאן דף עין.